בשנה האחרונה במיוחד, אבל בשנים האחרונות, אז בנאלי, בנאלי הכוונה, מה זה בנאלי? מי שיושב ראשון שואלים אותו את כל השאלות, תתקשב אותם. בנאלי זה כאילו אפור, מובן מאליו, פשוט. כמעט משעמם. זה בנאלי שיש לנו מדינה, זה בנאלי שיש לנו צדות. אז אפשר לריב, נכון, שמעתם בשיעורים, בטח, בטח, גם אני אמרתי בשיעורים, שנגמרו הבעיות הביטחוניות, הקיומיות, אין כבר סיפות אהב נגדנו, ועכשיו אפשר להתעסק רק בזהות. נכון, שמעתם את זה הרבה בשנים האחרונות. אז הקדוש ברוך הוא במסגרת הקורס שעושה לנו, לימד אותנו שזה לא כל כך בנאלי. הוויכוחים שלנו זה לא רק מחבר ועדה למינוי שופטים, עם כל החשיבות שיש לוויכוח הזה, וויכוחים אנחנו עסוקים בבעיות הרבה תחומיות. בכל אופן, השינויים האדירים של עם ישראל עבר לפני 80 שנה, דם יהודי היה הדבר הכי זול בעולם, והיום קיבלנו מכה כואבת, אבל אין סוף אנשים יוצאים מחרף נפשם להגן. השינויים הטכניים, החומריים, שעם ישראל עבר, וזה שיש לנו מדינה, הם ביטוי חיצוני. אולי אני אעמוד, יהיה הכי פשוט. השינויים האלה הם שינויים מאוד מאוד כבירים ומשמעותיים. יהודי שגדל לפני 70 שנה בפולין או בתימן, אז יש המון המון הבדלים. איפה הוא גר, ומה החירויות שלו, ומה הזכויות שלו, ומה הגרה שלו. אבל השינויים האלה הם חיצוניים. הגדולה תביעתנו גופנית, זאת אומרת, גוף זה אמרנו אתמול, גוף, כשהרב מדבר על גוף, הוא מדבר לא רק על הבשר, הוא מדבר גם על הבשר. הוא מדבר הרבה יותר על הנפש, על כוחות הנפש, על האישיות, על הרגש, על הכוח המדמה, על הרצונות, על החלומות. גם הבעיות על העלבונות. גוף בעיני הרב זה משהו חומרי כביכול, זאת אומרת אפשר לזהות את המעגלים במוח שמייצרים את ה... אפשר לזהות, נכון, נשים אותך ב-MRI ותרצה מאוד משהו, אפשר לזהות איפה יש עוררות חשמלית, באיזה חלקים במוח. הגדולה היא זוותנו גופנית. כשהרב מדבר על גוף, אז הוא מדבר על משהו על נפש. כשהרב מדבר על רוח או נפש, הוא מדבר על משהו שהוא הרבה מעבר לזה. אז יש פה משהו שהוא לא מתחיל במקלט בטוח ולא מתחיל בשום דבר אחר. זה מתחיל, זה תביעה. יש בעם ישראל תביעה גדולה מאוד, עוצמתית מאוד, לחיות במובן, אפשר לחיות בתורה, אפשר לחיות בעולמות הרוח. יש חיים, אנשים שנפשתיים מאוד, הם חווים חוויות גדולות מאוד של חיים. אבל משהו משתנה, משהו שהרב, אתם יודעים, כותב את זה כבר לפני 120 שנה לפחות, את מה שכתוב פה עכשיו. הרב מזהה תהליכים שהרבה ראו ש... גדולה התביעתנו גופנית, אבל שיחסו את זה לכל מיני מתירנות וטכנולוגיה ושפע ואושר ומסיפציה, והם לא ידעו להבין מה קורה אצל כל אחד בנפרד, וזרמים כאלה בעם, עם שהיה במשך אלפי שנים, בטח 2,000 שנה של גלות, עם מסירות נפש גדולה מאוד על הרוח, על הקודש, על התורה, על המצוות, על הצניות. זה מה שאפיין אותנו כל כך הרבה שנים, בתנאים מטורפים, בתנאים קשים מאוד, קשים לעיכול וקשים לחיות בהם. ופתאום איזה תהליכים אחרים, זה חלק מבורי הכפירה שהרב מתאר, מה משמעות הכפירה של הדורות שלנו. והרב פה כותב, הוא הרב כותב את זה. כולנו יודעים שגדלה התביעתנו גופנית, אבל הרב מסביר לנו מאיפה זה בא. מה המשמעות, מה השורש, מה התפקיד של זה. זה בא מדחף נשמתי, דחף נשמתי שהנשמה עכשיו רוצה גוף. הנשמה רוצה גוף בקנה מידה אחר לגמרי, רוצה גוף בקנה מידה אחר. רוצה לחיות פה, שוב, חיי הקודש. אנשי הקודש אמיתיים הם מאוד מאוד חיים. אנשים הרוחה במערה, היה לו עולם אינסופי. כשיוצא מהמערה הזו, משתגע איך אנחנו כולנו פגרים מתים, נכון? הוא אומר, מניחים חיי העולם ועוסקים בחיי השעה, אתה יכול לחיות בעולמות אין קץ, כמו שאני חייתי שם בתוך הזוהר של המערה. ואתה במקום זה מעדיף את השטויות הזולות והדלות שיש בעולם החיצוני. נכון, זה לא בגלל שאנשי הקודש עליונים לא חיים. עכשיו זה תביעה נשמתית כזאת. גדולה היא תביעתנו גדולה, זה בא מהנחה שמגדולה והגבורה, היא גם עוצמתית מאוד בווליום שלה, אבל גם במקור שלה. גוף בריא אנו צריכים. כי משך הגלות לא היינו כך צריכים גוף בריא, היינו צריכים לשרוד. ומה התפקיד של הגוף? לאפשר לנו לשרוד. בלי גוף מתים, בלי גוף אי אפשר ללמוד תורה, אתם יודעים. בלי גוף אי אפשר לעשות מצוות, אז צריך איזה גוף כזה. יויצי זין, אתם מדברים יידיש? לא יודע מה זה יויצי זין. מה זה? זה פחות או יותר, הנה יש פה עוד מקומות. אולי תביאו כיסאות לשבוע, ככה יותר נעים לי. שמר את המקום לידך למישהו?
כיסא.
רק כיסא. בואו, תביאו או כיסאות או סטנדרים, גם סטנדרים אני מקווה. או חלון, זה גם חוקי. יש לי אישור. אז יש פה איזה תנועות תת מודעות, תנועות שגורמות לאנשים לא להצליח לחיות, כמו שחיינו במשך 1,800 שנה בגלות. משהו בכלל לא סובל, משהו בכלל לא מקבל, משהו בכלל לא... תשאר, בוב, אתה מסטנדר. אתה רוצה להביא כיסא? יש פה. הנה, יש פה כיסא, בוא, קח אותו. גוף בריא הנוצר, שוב, גוף בריא זה לא קשור לעוצמת האגרוף שלך. גוף בריא זה גוף שמרגיש עם עצמו טוב, מרגיש עם עצמו בטוח, לא חושב שזה בסדר, לא חושב שזה עבירה, לא חושב שזה חריש, לא חושב שזה לא טוב בחיים שלו. גוף בריא אנו צריכים במובן הפשוט, אני ביטחון עצמי. מה הקשר בין גוף בריא? ביטחון, מדובר על הנפש, למה נפקר לגוף? יכול להיות שפעת ויכול להיות שאתה פצוע. אבל הגוף בריא זה שהקודש לא נמצא רק בנשמה ורק במחשבות גדולות. בגלות אנחנו מוקשים את הקודש, וככל שאנחנו עוזבים יותר את הגוף. ומתרחש פה איזה שינוי, שינוי אלוקים בורא אותנו אחרת. אלוקים בורא דורות חדשים. כתוב שהגמרא בפרק חלק המפורסמת, נכון, ואמר רבי אבא, כמה שרצת נותן פירותיה בעין יפה, אין לך קץ מגולה מזה, נכון? ואתם הרי ישראל, אתכם תתנו, ואתם תתנו למי ישראל, תרבו לבוא, ככה אומר הנביא חזקה, ואז אומר רבי אבא, כמה שרצת נותן פירותיה בעין יפה, אין לך קץ מגולה מזה. אז מה אומר רבי אבא? המון דברים רבי אבא אומר שם. דבר ראשון הוא אומר שכשיגיע הקץ, לא תזהה שום דבר מכל התוכניות שלך. יושב יהודי במרוקו לפני 500 שנה, או ביהופית לפני 300 שנה, הוא מתכנן איך תהיה הגאולה, אז רבי אבא אומר לו, אתה לא בכיוון. אתה לא בכיוון. משום שהקץ הכי מגולה קשור לפירות. אבל רגע, איפה בשאר המקומות? אתה לא תראה. כך אומר רבי אבא. הוא נותן סימן, ולפני שהוא נותן סימן, הוא אומר, תצטרכו סימנים. אם אתה מנסה לקחת העתק הדבק לפנטז, אנחנו יש לנו כל מיני מסלולים איך נהיים יותר צדיקים, איך נהיים יותר טובים, איך נהיים יותר תלמידי חכמים. אז רבי אבא אומר, תשים את זה בצד הכל, אתה לא בכיוון. הולכת לצמוח פה קומה חדשה שהשכל לא יבין אותה ולא יודע להסביר אותה, ולכן הגילויים שלה אולי היו קטסטרופליים. כי הגוף נהיה בריא, כשיש לי ביטחון עצמי, כשאדם מקבל את הגוף שלו, אז זה בא הרבה פעמים המון דברים רעים, כמו שכתוב פה בפסקול בספר הזה. אם אתה מרגיש שהגוף שלך הוא דבר שאסור לסמוך עליו ואסור לבטוח בו, ולא הוא מגלה את האמת, ויש בו הרבה דברים רעים, אתה קורא איזה יצרה, ואתה שלטון השכל על הגוף, ואתה שלטון הקודש על האגו שלך. ואם נהיית גדולה תביעה גופנית, אי אפשר לעצור תביעה כזאת. יחידים ינסו, יצליחו, וכל יש מי שיצליח יקום ויפול, יקום ויפול, כי זה בא, מה שבא מהשמיים, זה בא מהגדולה, גדולה תביעתנו הגופנית. לא צריך עוד בריון בשביל זה, אתה יכול גם בריון, גם בגלות הם בריונים. יש הגנים שלהם, נכון? ככה אותי יודע מספר על נציב שהוא מצליח לקפל מטבע באצבעות שלו. הוא לא הלך לחדר קוש וזה, לא על הגבורה הזאת אנחנו מדברים. נציב באמת היה גיבור, לא רק גדול, גדול וגיבור. אז קורה משהו אחר שמרגיש טוב עם הגוף, שמרגיש טוב עם הגוף, אם אין בית מדרש שמפענח לו את זה. באמת בית מדרש שמסביר, אתה עובר תהליכים, כמו ילד בגיל ההתבגרות שעובר תהליכים. אם מישהו מסביר לך מה עובר עליך, אז אתה א' רגוע, וב' יודע לכוון את התהליכים האלה, כל נכון. ואם אין מי שמסביר לך, או מישהו מסביר לך הפוך, אז אתה חושב שהשתגעת, אתה לא מבין מה קורה לך. אתה בועט ונושך ולוחם. מסבירים והסברים טיפשיים, אז אתה מקבל אותם. אז גוף בריא אנו צריכים. עם ישראל עוד לא, הוא מיד הסביר פה למה צריך גוף בריא. אני קודם כל מודיע לנו, זה ככה. יהיה גוף, ארץ ישראל נוטה פירותיה בעין יפה, ארץ ישראל היא המקבילה באדמה שנשמת האומה, אתם יודעים. כי חלק אשר אמרו יעקב חבל נחלתו, האדמה הזאת, אפשר להסתכל מבחינה פיזיקלית, ולבדוק במעבדות, ולבדוק איזה מינרלים יש בה, וזה בסדר גמור. גם אותך אפשר לבדוק מבחינה פיזיקלית במעבדות, ולבדוק איזה מינרלים יש בך, ולא יודעים עליך שום דבר, נכון? נפרק אותך ולבדוק כמה סידן, וכמה מימן, וכמה ברזל יש בך, אז יכול להיות שיהיה לנו תשובות מדויקות, ולא נדע עליך שום דבר. יכול להיות שנדע בדיוק את קוטר הנחיריים שלך, וכמה שערות יש לך בגבות, ולא נדע עליך שום דבר. מה שמעניין אותנו זה העולם הפנימי, עולם הנפש. אז ארץ ישראל היא סוד כזה, סוד, שמקביל בצורה של אדמה למה שמקביל בנשמת האומה. ונשמת האומה מתעוררת בתחייה הגדולה, הגדולה היא תביעתנו גופנית, אבל נשמה באה לגוף ולגוף ושכל. ושכל, כשהוא לא מבין מה קורה לו, אז הוא לא מבין מה קורה לו. קורה לו משהו, כמו ילד שגדל, והוא לא יודע למה הוא גדל, נכון? ילד בכיתה ז' ח'. יצא לכם להיות פעם בכיתה ז' ח'? ראיתם פעם מישהו כזה? או משהו יותר מפחיד, כיתה י', יצא לכם פעם לראות מישהו בכיתה י'? אז הוא לא מבין מה קורה לו, אבל הוא נהיה מופרט הזה בשובה ומורדל. הוא גדל, הוא פסיק להיות תינוק, הוא לא יודע. הוא לא יודע להסביר את קשר התהליכים, או שיש שם מישהו חכם שיודע להסביר לו. זה צומת כזאת בגיל העשרה, זה שתי אפשרות. אי אפשר להמשיך בגיל העשרה כמו שהמשכת בכיתה ג', זה הקטסטרופה הכי גדולה. זה או טיפש עשרה או חיצים ביד גיבור כבני הנאור, זה שתי אפשרות שיש. כי גדולה היא תביעתנו גופנית, בגיל 12-13 זה מתחיל. פחות או יותר יש תהליכים, זה בצורה מאוד 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 מזערית בחייו של אדם יחיד. פה כנסת ישראל גדלה, אז עם ישראל לא יודע מה קורה לו. אז יהיו המון המון דברים, אתה אף אחד לא יעלה על דעתו, כמעט אף אחד לא על דעתו. לכן רבי אבא אומר, צריך סימנים, והסימנים אין לו בכיוון. כל הסימנים שחשבת לדעת, כמו שתגיד, אם תתקדם באופן רציני בישיבה, אז בחצר של ה... בעת תפוזים שלך יצמחו תפוזים גדולים, מה זה קשור? ציפייה של להתקדם בישיבה במקומות אחרים לגמרי. אז זה מה שרבי אבא אומר. זה מה שרבי אבא... אז מה מעניין אותם ברבי אבא? מה החידה שנשארה לנו? אז מה זה הקץ? זה הגילוי של הקץ. צריך סימן, והסימן נראה מאוד חיצוני. ארץ ישראל פורחת. יודעים, כשהייתי... אפילו בגילכם, זה נראה לכם לפני 200 שנה, זה לא היה. אז היה עוד, אז עוד דיברו על הפרחת הנגב, גם היום דיברו על הפרחת הנגב, נכון? נכון. אז דיברו על חבל לכיש. קצת לפני שהייתי בגילכם, בוא נאמר, כשהייתי ילד קטן, אבל אז היה לובה אליאב, הוא אמר להפריח את הנגב, היה חזון שבגלום, הוא אמר להפריח את הנגב. איפה זה להפריח את הנגב? ומאיפה? לחבל לכיש. מכירים את חבל לכיש? הייתם פעם? זה היה מדבר, והיה צריך להפריח את הנגב. מדברו על חבל לכיש, חבל לכיש זה קריית גת, חבל לכיש זה הסם התבואה של מדינת ישראל היום. מזמן מדבר בחבל לכיש. אני חושב שבכל העולם יש תופעות של מדבור, תופעות של אקולוגיה, ולכן הרבה שטחים נסוגים אחורה. ובארץ ישראל יש, לפני 50-60 שנה, אז כל אזור חבל לכיש היה מדברי, היה בנגב. תיבת הנגב שם היא נלחמה. אז במפות זה מופיע, במפות אפילו אנחנו בתוך משרד הנגב, שנוכל לקבל תקציבים כנראה, לזה עשו זה. אבל ברוך השם, המדבר היום הרבה 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 יותר דרומי, זה משהו גופני. זה נורא יפה ששפע גופני, לא משבאנו לך. אבל זה ביטוי טכני של משהו שאחר לגמרי. מה אחר לגמרי? זה הקץ. אין לך קץ, אז מה זה הקץ? מה פירוש הקץ? זה הגילוי של הקץ. אז מה זה הקץ שהארץ הזאת פירוש עדיין יפה מגלה אותו? הקץ פירוש דבר שנולדות נשמות חדשות. נולדות נשמות חדשות. נולדות נשמות שעוריות גאולה. נולדות נשמות שכל אשר דיבר השם טוב על ישראל ועד עבדה בנביאים יכול, הכל הטוב הזה יכול להתממש מהנשמות. נשמות שבאופן פוטנציאלי יכולות להיות נביאים. זה הכוונה הקץ. נביאים הרב כותב מהמדרגה היותר עליונה. בסדר, בין היכולת הזאת לבין המימוש יש אולי מאות שנים. המתפתחים תהליכים חדשים. שבפועל אם תנסה לדעות אותם אתה תשתגע. היא למשל הפסקה הזאת גדולה תביעתנו הגופנית. דברים בררו עד עכשיו, איך בררו דברים? בתוך סוגיות של מדרש. ופתאום אנחנו בתוך דרכי הגאולה רואים שבית מדרש לפעמים, יש בתי מדרש שלפעמים יכול להיות שהם פספסו, יכול להיות שהם כאלה שלא זיהו את ראשית צמיחה שצמיחת גאולתם. להיות שיהיו חבר'ה בגילכם שהיו מעלה בהירה פנימי לעלות לארץ ולהיות שותפים ורבנים שמצאו אותם, יכול להיות שותפות כאלה, יכול להיות שזה בא דרך אפילו דרך השכל, כי כשמסבירו בשכל הם לא כך ידעו להסביר, לא תמיד יודעים להסביר בשכל, יש משהו יותר גדול מהשכל, ודרך כלל מי שמוביל אותנו זה השכל, כמו שכזה רמז הקדמונים מלך, יש מוח לב כבד, מוח אחרי המחשבות והלב על הרגשות והכבד על צדדים יותר נמוכים ביישוב. אפשר לסדר את האותיות האלה בהרבה הרבה צורות. אפשר לסדר ולצא למח או יצא כלום. אבל אני כן שהשכל מנהיג אותך. השכל מוביל אותך. השכל... אתה מברר בשכל ומשליט את המסקנות שלך. אם אתה מסוגל על האישיות שלך. אבל יש תקופות אחרות. יש תקופות שהשכל מסוגל להתבלבל. תקופות של תמורה, של שינוי. שאם השכל נשאר בעתק הדבק של מה שהיה קודם, אז הוא לא מזהה, הוא לא נותן מענה. אז גדולה היא תביעתנו הגופנית. גוף בריא אנו צריכים, צריכים. לא נסתדר כבר אנו גוף בריא. זה לא שעכשיו אפשר להסתדר עם גוף בריא. לא, אנחנו חייבים גוף בריא. גוף בריא זה גוף עצמתי מאוד. יכול להיות שהוא חלש וקטן, יכול להיות שחסר. זה לא אומר שאין לו גוף בריא. כי מה זה גוף בריא? גוף בריא זה אש בעיניים. גוף בריא זה לחיות עם תשוקה. ולרצות לחיות בגדול. ולהאמין שאני יכול לחיות בגדול. לא להתכחש לחולשות שלי ולטעויות שלי ולנפילות של איפה. גוף בריא זה גוף שיודע להגיד טעיתי בכל העוצמה. זה להרשות לכל מנעד הרגשות, לנוע, לתת לו מקום, להתייחס. זה אדם שלא מתבייש מעצמו, אין מתבייש מעצמו, זה דבר שצריך להתבייש מעצמו. אני לא רואה את עצמו כזה ייצור תוך עולם גדול כזה, ואני פה כפוף ומנסה להסתדר לי לנות החצר הקטנה שלי. נשמות שיש בהם רוז, נשמות שהם יצירה, יש בהם... חתירה למגע, זה גוף בריא, זה הכוונה. ממילא גם יכול להיות גוף בריא, יכול להיות שגם עוצמות. כבר דיברנו על זה אתמול, שכשמישהו יש גוף בריא, יש לך מישהו עם כושר מאוד מאוד גבוה, שהוא שרירי מאוד, שהוא רץ מהר, אז זה בא לו, זה לא בא לו מהגוף, זה בא לו מהחלטה בנפש, נכון שהוא מתאמן, ויש לו כוח רצון, הוא מתאמן, הוא מתאמן. זה חשוב לו. גם להתמיד על בבי, זה עוצמה הרבה יותר גדולה, נכון? אז זה עוצמה שבאה במקום אחר, מסוג אחר, גוף בריא נוצרים. לסמוך על הבריאות שלנו, לסמוך על האינסטינקט שלנו. התעסקנו הרבה בנפשיות, נפשיות, כשהרב כותב נפשיות, הוא מתכוון לא לנפשיות בעברית שלנו, אלא רוחניות. גוף זה נפשיות, נפשיות זה רוחניות. שכחנו את קדושת הגוף, שכחנו את קדושת הגוף, כי באמת הגוף לא היה קדוש, לא סתם שכחנו. כי היינו בגלות, ובגלות חשבו לא מופיע בגוף, מופיע הרבה פחות בגוף. מופיע הרבה פחות, בגלות באמת הגוף לא מעניין. בגלות באמת עם ישראל. מוכן לשלם מחירים כבדים מאוד, כי הגוף הוא חזק, הוא עוצמתי, יש לו הורמונים בגוף, בטח, בטח. יש תאוות, בדיוק מולנו. אבל בלב הפנימי אתה בז לזה, באופן טבעי, כל יהודי בגלות. בז לתאוות שלנו, אולי תאוות חזקות, הוא נגעל בהם, לא חשב שזה. יש להם כל משמעות. שכחנו שיש לנו בשר קודש, שכחנו, זה שכחה מובט, זה כמעט עיר לגן בזה. כמעט אי אפשר, יש בודדים במהלך הדורות שנגעו גם בגוף. יש פייטנים, גדולי הפייטנים. אז כל מיני מלמדים מוצאים את השירים שאתם רואים, תראו, יש שירי הקודש ושירי החול, ראיתם פעם? שירי הקודש של רבי יהודה הלוי ושירי החול שלך. בעשרות השנים יכולים להתחילו להוציא את זה. שירי הקודש של רבי שלמה בן גמליאל, שירי החול, שירי הקודש של רבי בן עזרא, שירי החול. זה אבלים. מישהו שמלך מגדיר קודש וחול, זה מי האדם שכותב זה? ואם האדם שכותב הוא אדם קטן, שיכתוב כמה שירי קודש שהוא רוצה, זה שטויות יהיה. אולי אנשים פרימיטיביים, יש משהו קודש, אנחנו רוצים להגיד, זה נלעג. ואם אדם קדוש כותב שירי חול, זה לא שירי חול. זה לא שירי חול, זה שירי קודש. סיפרתי כאן פעם, יש לי בדוד שהיה גדל בבית בלי כיפה נקרא לזה ככה, הוא היה שחקן תיאטרון, מאוד מוכשר כנראה, וב-500 שנה דרוס פרד, זה היה לפני 30 שנה בערך תף שינון בית, אז באזור השנים האלה אז משרד החינוך השקיע הרבה מאוד כסף במורשת יהדות ספרד. הוא קיבל תקציב לעשות איזו הצגת יחיד על בסיס שירים של רבי יהודה הלוי, שירי החול של רבי יהודה הלוי. זה היה אינטליגנטי, זה לא היה. עשה הצגה מאוד יפה, שהסיפור הוא איך רבי יהודה הלוי עוזב את הגלות, נוסע לים, ועולה צה, באמצע הים שערה, ואומר שאתה טובה, והוא ניצר, כל מיני דפיס. הוא מספר מאוד מאוד טוב. בהצגת הבכורה, היה שר החינוך, בעיקר כולה, והוא מתקשר אליי בלילה, אני הייתי אברך בירושלים. הוא אומר, אני חייב להביא לך דחוף דחוף. ממש ככה הייתי שום מצווה קיומית. הוא אומר, היום הייתה לי הצגת בכורה, כן? ובאמצע הצגת בכורה היא חוצצה, ולא הצלחתי להמשיך. מה היה? היה שהוא מתאר את ה... איך האונייה טובעת בים, וכל מילים של רבי יהודה הלוי. עכשיו הוא שחקן מאוד מאוד טוב. הוא יושב לידי במטווח שלי בירושלים על כיסא, והוא עושה הצגה שהוא הולך להתבע, לתבוע, ואני יודע שהוא לא טובע. אני מחזיק את הכיסא חזק חזק כדי לא להציל אותו, כאילו מה אתה מפגר, אתה יודע שהוא לא טובע, אבל הוא חי את זה ככה. הוא נכנס לזה מאוד מאוד מאוד. זה קשור לסיפור הלאה. אני זוכר שהוא אומר, המוגלים כמו גלגלים, ומתאר איך האונייה עולה ועובדת ופה, ופתאום בום, הוא עף מהסיפון. אני אומר, זה כמה שלו זה. והוא טובע בים, הוא מתאר לעצמו איך הוא. ואז יש מילה אחת, בתוך השירי חון נמסה מילה אחת, אזעק אלוקאי. כשאדם טובע, גם אם הוא מחילון, הוא לא להגיד אזעק אלוקאי, נכון, יש רגעים שמתאר. אבא, כשגם שחקן, כשהוא נכנס לדמות, והוא גם הצגת בחורה קוראים לזה, משהו, הוא נכנס לתפיל, ואז כשהגיע למילים אזעק אלוקאי, הוא אומר אזעק, ואז הוא נתן שאגה מטורפת כזאת, הצרחה של החיים שלו. הוא צעק, אלוקאי, איזה הצגה מטורפת, וזהו, הוא לא הצליח להמשיך. כולם חיכו וחיכו, הוא לא הצליח להמשיך. לא הצליח, ניסו את זה, סגרו את המסך, שלחו את כולם הביתה, מאותו רגע הוא נהיה דוס, עד היום. עברו של שנים השנה, הוא תלמיד חכם, הוא קלט ערך חמורה. שירי האחרון של רבי יהודה הלוי. אם מישהו מקשיב באמת שירי האחרון של רבי יהודה הלוי. אין את זה רבי יהודה הלוי יכול. כמו הרב זה אתה אוכל ארוחת בוקר, זה לא... איש קודם זה לא איש שרומס את הגוף. זה גם, זה שלם. אבל זה הרם בדובר. שכחנו את גושת הגוף, אי אפשר אלא גם בגלות. רבי יהודה הלוי, בודדים. הרמח"ל כתב מחזות. לא כתב מחזות בגלות. מה מחזות? לא כתבו, אתם רואים בתנ״ך, כותבים את היסטוריה, וזה תורה, נכון? יהושע, שופטים, שמואל, זה היסטוריה, זה החיים, סיפור, סיפור זה טוב. החיים זה טוב. אבל במשניות כבר אין כמעט דבר כזה. משניות יש מעט, מעט, מאוד סיפורים במשניות. יש מעשיות של חז"ל, מעט מפוזרים. זה הכוונה שהחיים זה תורה, זה קדושת גוף. אז שכחנו, לא שכחנו כי איבדנו את הטקסט. לשכוח זה להתרחק, לשכוח זה מפרפר בינינו לבין הסגולה שלנו. זנחנו את הבריאות והגבורה הגופנית, שכחנו שיש לנו בשר קודש. לא פחות מה שיש לנו רוח הקודש. זה בא ביחד, זה לא ניסיון להדביק מישהו. עזבנו את החיים המעשיים והתבררו את החושים ואת הקישור המציאות הגופנית המוחשית. את כל זה עזבנו. נכון? אין לנו בגלות שלנו רק תורה, רק דאדמות של הלכה. בהירות חושים זה היכולת לבדוק, לפגוש את הבהירות, את העולם הברור, דרך החושים. החושים מראים הם עולם מאוד מבולבל, אם יש בו הרבה פסולת ותבן. בלי בר, החושים מפנישים לנו בגלות. לחושים אפשר לסמוך על שום אינטואיציה. ואת הקישור עם המציאות הגופנית המוחשית לא רצינו. לא רצינו להקשיב לגוף, הגוף לא יש לדבר. למה עזבנו את כל זה החברה כותב? בסדר, מכאן אנחנו ממשיכים. עזבנו את החיים המעשים, התבררות החושים ואת הקישור המציאות הגופנית המוחשית מפני יראה נפולה, מפני חוסר אמונה בקדושת הארץ. איפה התחיל החוסר אמונה בקדושת הארץ? מי הראשון שלא האמין בקדושת הארץ? אתם זוכרים? הארץ. קין אחר כך. הארץ, כשבו כבר אמר לה, תוצא הארץ עץ ויוסף, והיא לא עשתה את זה, נכון? טוב, אני יודע מה אמרת קין, כי הארץ היא לא בן אדם. כי הארץ היא לא... יש לה בחירה חופשית. אבל כן, זה משהו מובנה, בעייתי. יש איזה קלקול שבלי עם ישראל הוא לא יתוקן. שהארץ בעצמה לא מאמינה, הארץ בעצמה עושה חשבונות. אחרי זה קין, קין זה אחר כך. אחרי שהארורה האדמה בעבורך, אז קין מנסה להתעלם מזה שהאדמה ארורה, זה מה שיוצא לו. אבל חוסר אמונה, בשעת הארץ. הארץ זה ארציות. בראשית ברא אלוקים את השמיים. רק פה כולם מסתדרים, אתם יודעים? עד פה זורם חופשי, בראשית ברא אלוקים את השמיים. אבל זה לא מה שכתוב בתורה, כתוב את הארץ. את הארץ, את הארציות, זה לא נבחר ארץ ישראל, זה ארץ לא מופיע בצמר ביתנו, אבל זה הארציות, הבשר, הגוף. יש שמיים ויש שם, שמיים, 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 ואת זה אלוקים ברע. ואת זה אלוקים ברע, מה הכוונה שזה אלוקי? מה זה צריך לעבוד קשה כדי להיות עם זה? זה לא סיסמה שהשם נותנת לגיטימציה לכל דבר. אבל זה חזון, זה יעד, שעם ישראל שואף אליו. תראו, אנחנו עכשיו בתוך ימים מאוד מסובכים, מאוד מסובכים. צהל ייצב את המצב, חיסל את כל המחבלים שחדרו. בינתיים אנחנו קודשים בעזה, בעזרת השם, שיקטש ותלך. אנחנו קצת יותר רגועים. בשליטה, הפרופורציות חזרו. אבל קרה פה מהלך קולוסלי, קרה פה מהלך מגה היסטורי, קרה פה מהלך, אנחנו לא יודעים איך זה ימשיך גם. זה לא אירוע, היה אסון באסה מאחורינו, ממש לא ככה. האדמה רעדה, האדמה רעדה בנפש, הנפש כל עדיין רועדת. יש את הלוויות, את הפצועים, את החטופים שהשם ישמור עלינו. וזה לא נגמר, אתה רואה עוד מספר, עוד מספר. מכל הרוג יש הורים. חלק נשואים, חלק יש ילדים יתומים, והכאב מטורף, זה לא... זה ימשיך עשרות שנים קדימה, הכאב הזה. שהשם באמת ישיב, במהרה את כל החטופים בעברות נוסחה לביתם. אז אנחנו בתוך איזה אירוע מאוד מאוד דרמטי, ומה שם האירוע הזה אומר לנו קודם כל שאנחנו... אנחנו חיים על מציאות מדומה. כמו שהייתה מציאות מדומה שם בגדר, נכון? גדר משוכלת בעולם, אי אפשר לעבור אותה. כל החיישים האלקטרונים, בסוף מתברר עם מספריים, עוברים אותה לזה. בסוף מתברר. זה גדרות מדומיונות בתוך הלב שלנו, מפני הגודל שלנו, מפני החלומות שלנו, מפני השאיפות שלנו. מדדים את הכל בהישרדות היומית עכשיו, מי אנחנו, מה אנחנו. זה ימים שמספרים לנו שהחיים בעצם הרבה יותר סוערים, הרבה יותר... אם יש איזה קרע כזה לתוך העומקים, ופתאום אתה מבין שאתה חי בקצה הקרחון, וחבל לפספס את כל העוצמות האדירות של הקרחון, עוד הרבה לפני שאתה יודע מה זה. אז חוסר אמונה בקדושת הארץ. כשיש חוסר אמונה בקדושת הארץ, אז אנחנו עוזבים את החיים המעשיים, עוזבים את הגוף שלנו. זה חוסר אמונה באלוקים בסוף. כשאתה לא מאמין בעצמך. זה לא אמונה בעצמך בגלל האגו שלך, בגלל השתעף על עצמך. אלוקים ברא אותך. אלוקים ברא את הארץ. הארץ זה אני. אני, זה הגשמיות שלי, הגופניות שלי. ואם אני לא מאמין ביכולת שלי להתקדש, להתגדל, להופיע את שם השם, אני מקדש את שמך בעולם כשם שמקדשתי בשם ברום. אומרים את זה כל קדושה. אני מקדש שמך בעולם תולי בנוסחים. אבל הרעיון הזה, נקדש שמך בעולם, כשאתה שמת שם אמרון, זה לא חזור לעוד 3,000 שנה. איך הרב קורא לדור שלנו, דור צופה לישועה קרובה. יש משהו בדור שלנו, כל הדורות אמרו, שנה באגו שנה, מיד, כזה נהנה, זה לראות אמיתיות. אבל פה יש משהו שמתקש, לדחוף קדימה, ואז ההתנהלויות שלנו, שמנסות להגיד שהכל בסדר, והסתדרנו פחות או יותר, ונחיל, ונרוויח עוד שקט, ונסתדר. אז כל זה מתנפץ לנו לראש, כל זה קורס לנו, חוסר אמונה, משוות הארץ. זה שגדולה התביעתנו גופן, זאת אומרת, שבתת מודע הנשמתי שלנו, האמונה בקדושת הארץ הולכת וחוזרת. האמונה בקדושת הארץ, האמונה שהחיים הם דבר טוב. ותלמידי החמים ותורה ובתי מדרשות צריכים להוביל את זה. צריכים להוביל את ה... שוב, לא בסיסמאות רצוניות, לא בלהיות נחמדים, לא להגיד שהתורה מרשה כל מה שהגוף רוצה, ממש לא בכיוון. אמונה בגוף זה לא כניעה לגמדות של הגוף, לסטיות של הגוף. אמונה בגוף, לחיות הגוף בענק, בקדושה, ברוממות. זה מפעל אדיר שצריך לבדוק אותו. הייתה יראה נפולה. יראה נפולה זה יראת שמיים שנפולה. מה כבר נפולה? כמו נפל. עלובה כזאת. וזה נכון שככל שאתה יותר גדול ככה, אתה יותר חש את היראה מול מכן. אבל יראת אלוקים אמיתית היא יראה שמסמכת אותך, יראה שמעצימה אותך. נראה שאותך אנרגיות, נראה שמבונה בך ביטחון הרבה יותר, ככל שאתה יותר שמיים, אתה מבין שיש יותר זכות לחיות ויותר סיעת משוויה. זה יראת שמיים אמיתית. נראה נפולה, זה יראה שיוצר הדימוי עצמי נמוך כזה, אני אפס, אני עלוב, אני כלום, אני כמעט לא יפה. אני חוזר כל פעם לסיפור הגז, סיפור שמשגע אותי, שמחלקים לחיילים והשכנים שאלו אותי, מחכים לחמישה שקלים שישימו בנעל ויתנו את זה לצדקה, ואז שלוחי מצווה אינם מזוקים. בעירה נפונה הסיפור כזה. שוב, לא מכיר כל אחד באופן אישי, אבל בעיקר בעירה נפונה. להבין שמי שהולך להילחם, הוא... זה לא להאמין בגוף, להאמין בשכל. זאת אומרת, בתורה כתוב את הצדקה. כן, כתוב את זה בתורה. אז הנה כתוב, בשכל הרע בתורה, אלוקים אמר בתורה, שבשולחן ערוך כתוב את הצדקה. אדם לפעמים בטרה, אז כתוב תשובה, ותפילה, זה כמה זה מפרנת. אז בואו ניתן צדקה. בואו ניתן 1,800 שקל צדקה, בואו ניתן 5,000 שקל צדקה, בואו ניתן 9,000 שקל צדקה, אבל תחפש זה משהו חשוב, תן צדקה. זה לא עובד ככה. זה מצוין, זה לא עובד ככה. לתת צדקה באמת זה מה זה? זה להזדהות עם איזה כאב, למי שאתה מגויס, למישהו אחר. לא מיסים. תן, תעשה איזה מצווה, איזה גדר. ככה אצלי, זה טוב, גם ככה זה טוב. גם ככה, אתם יודעים, העניים מקבלים צדקה, זה עוזר להם גם לא נתת את זה לשמע. אם מישהו יודע מה לאכול, אתה נותן לו אוכל, גם אם לא היה לך כוונות טובות, זה עוזר מאוד. בהחלט עוזר מאוד. אבל לתת מצווה צדקה באופן אמיתי, לא, זה להתחבר למצוקה של מישהו, לכאוב אותו, ואז לרומם אותו, לעזור לו עם הכסף שלך, בטח. בטח. אז אם חייל הולך להילחם כדי להגיע לכנסת ישראל, הוא צריך את החמישה שקלים האלה, זה היה המצווה שלו. ואיפה אתה יודע שהוא עושה מצווה, אז אני יכול להבין לך הרבה מקומות, אני עושה מצווה. אבל יש פה משהו, ובסיס המגיע זה לפני כל המקומות. יש משהו בנשמת האומה. יש מאות אלפי מתגייסים עכשיו. כל מקום שאני מגיע, כל מקום שאני מדבר על רוח גדולה, ואש ועיניים, ומוכנות של סירות נפש. וחלק גדול מהם, בדקתי, הם לא שאלו מה המקורות. ממש לא. ואם תביא להם מקורות, הם יגידו לו, מה אתה רוצה? הם באו כי תפייתנו, את הגוף הבמה שלהם, אמרו לו. והאישה שלהם שלחה אותם, ואמא שלהם שלחה אותם, אז שלחה אותם, הסכימה. זה בובה נקרא, להקשיב לגופים זה דרך דרכי, זה מסוכן מאוד, זה מפחיד מאוד. זה דורש הרבה תורה, והרבה עבודה, והרבה... אבל אני מדבר, זה ראה לא נפולה, זה אמונה בקדושת הארץ, קדושת הארץ שאלוקים יתגלה בי שוב, להגיד שיש אלוקים בשמיים זה נורא, באמת יפה. להגיד שבתורה זה נורא יפה, ולהגיד שבגלל זה אני מחק לתורה זה מאוד יפה. אנחנו מבקשים פה קומה אחרת, מי מבקש? גדולה היא תביעתנו, אף אחד לא שואל אותנו. האומה, החיים מבקשים, דורשים איתנו, משהו אחר. אמונה זה סדר זרעים, שמאמין בחיי עולמים וזורע. אתם מכירים למדתם שבת, נכון? אמונה אומר בדף למד א', מה עדיף תיבה אמונה תיתר חוסן שעות חוכמה ודעת? אז כל מילה בפסוק הזה מחוות לסדר לכם, נכון? אמונה זה סדר זרעים. זה גם ששת השאלות ששאלו אותך בלמדה. נכון? אמונה, נסעת ונתת באמונה. אז למה אמונה על סדר זרעים שמאמין בחיי עולמים וזורע? פשטות, אדם חקלאי הוא אדם של אמונה. למה הוא אדם של אמונה? כי חקלאות היא תהליכית. זה לא אינסטנט, אתה לא עושה משהו. אתה לוקח את האוכל שלך, הרי הגרעינים שאתה זורע זה האוכל שלך. אתה מכניס אותם לאדמה, אתה לא יודע מה יהיה. אתה לא יודע מה יהיה, זה לא בידיים שלך. החלק גדול מתבקש שלך, הרבה לא בידיים. מתי ירד הגשם? איך ירד הגשם? כן יצמח, כן יבגובה, כן, אתם זוכרים את כל העיר הצוני. אחרי שהכהן הגדול יוצא מבית קודשי הקודשים, השמר בתפילה מגיעים כפה. אתה מאמין? מאמין זה בוטח, מאמין זה מחובר. יש חיים ימים. אלוקים וחיים. יש חיים ימים. יהיה בסדר. זאת אומרת, לזה להאמין בארץ. עם ישראל באמת לא היה חקלאי בגלות. גם המציאות הטכנית לא ישירה לו, הגויים לא שונו. גם כנראה בנפש. אתה רואה שחלק מה שמאפיין את החזר עצמם, זה חקלאות. בחקלאות יש היום כאלה ש... אומרים שהיום אנחנו מעט סטארט-אפ ניישן, אנחנו הייטק, מה החקלאות? זה יפסה. לא, זה לא יפסה, לעולם זה לא יפסה. חקלאות זה משהו בנפש, חקלאות זה חיוניות, חקלאות זה כוחות חיים. הייטק זה טכנולוגיה, זה חשוב מאוד להמציא טכנולוגיה גבוהות. זה עוזר מאוד מאוד, זה לא החיים. חקלאות זה איפה אתה חקלאי בעצמך, איפה אתה מגדל... דוחה תהליכים כאלה, אז אמונה, אתה מילה אמונה, בנביא שהיהו, חדמה אמינה, זה זרע. זה להאמין בקדושת הארץ, להאמין שאלוקים הוא נהיה פה תהליכים טבעיים, להאמין שאלוקים נמצא פה בתוך האדמה. כל תשובתנו, זה משפטים חיים מה שהרב כותב פה, כל תשובתנו תעלה בידינו. רק אם תהיה, עם כל עוד רוחניותה, גם תשובה גשמית יוצרת דם בריא. הרב כותב בדרך כלל הפוך ממה שכתוב פה, נכון? הרב מדבר על תשובה גופנית, זאת אומרת, על הציונות, על תקומת הארץ. הרב חי בתוך... דורות שיש בו אלפי, עשרות אלפי אנשים שעולים לארץ וכובשים את השממה ומקימים קיבוצים ומקימים כוחות מגן, יש, ואז הוא כותב, צריך נשמה לכל זה, נכון? ופה הזווית היא הפוכה. הרב כותב על כל תשובתנו, תעלי בידינו. יש לתשובה שלנו עוד רוחניות, תעלי, איזה תשובה מתכוון? מתכוון כנראה לתורה הגדולה שצומחת במאות השנים האחרונות. אם הציונות לא התחילה לפני 140 שנה, הציונות לא התחילה בעלייה הראשונה. ממש לא. העלייה הראשונה, מה זה לא הייתה ראשונה? חבל, מה להיות הראשונה? יותר מאה שנים לפניה, אז עולים תלמידי הגר"א, ותלמידי הבעל שם טוב, האור החיים הקדוש והעולים מצפון אפריקה, יש עליות גרעיניות, בית יוסף עוד לפניה הרבה יותר, הרי הקדוש, כל החבורה שהייתה בצפת. שם מתחילה התשובה. יש גם הרמב"ן קצת עוד כמה מאות שנים קודם, אבל לפחות לפני 500 שנה זה מתחיל. מתחילים להתבסס מרכזים, בארבעת ערי הקודש, בצפת, בטבריה, בירושלים וחברון. יש התיישבות יהודית במסירות נפש גדולה, ששם יש הון מוכני יהודה, שם כל הסוד, כל הנסתר, כל הזוהר, כל תורת הארי. כל זה צומח פה בארץ ישראל, בקבוצות הקטנות האלה, שמאוד התיישבו. זה התשובה, הרב לא למד למבחן לבגרות בהיסטוריה במשרד החינוך, ואמרו לו שהעלייה הראשונה הייתה העלייה הראשונה. ממש לא מתחיל בכיוון. הציונות הפוליטית התחילה אולי לפני 40 שנה. כן, גם זה לא כל כך קשור לעלייה. הציונות הסוציאליסטית אולי התחיל שם. אבל תשובתנו, זו תשובה לחיים, זה להצמיח תלמידי חכמים שחושפים תורה פנימית, תורה עליונה, הוד רוחניותה. היא לא תעלה, הוא מדבר על בתי המדרש עכשיו, לא על זה, בחוץ זה קורה לבד בלי שאול אף אחד. רק כדי שבית המדרש יוליך את האומה, אז תשובה גשמית, יש ביטויים מאוד מפתיעים, מאוד קשים לעיכול. היו הרבה אנשים שלא יכלו לסבור את מה שכתוב פה, הרבה אנשים יראי שמיים, הרבה אנשים מחבדים, שהתפחלצו כשהם קראו את השורות שאנחנו נקראים. זה שורות שבעיניהם לא יכלו להיות כתובים בספר קודש. כל תשובתנו תעלה בידינו רק אם תהיה עם כל הוד רוחניותיה גם תשובה גשמית. מה תשובה גשמית? יוצרת דם בריא, בשר בריא. גופים חטובים ואיתנים. מה זה גופים חטובים ואיתנים? מה זה גוף חטוב? אין לכם מושג. שרירי, עוצמתי, רוח לוהט וזורח על גבי שרירים חזקים. מאיפה יהיה גופים חטובים שרירים? מאיפה יהיה? כי ישקיעו בזה. למה ישקיעו בזה? כי זה יהיה חשוב. למה זה יהיה חשוב? כי הקודש עכשיו זה חשוב. היה מאוד קשה, אנחנו לא נמד בהם, אולי נמד בשיעור הבא מחר, איגרת שהרב זריהן, זצה, היה רב קדוש מאוד, הרב הספרדי של טבריה היה לפני 120 שנה בערך, כשהרב כותב את זה, והוא לא מבין מה כתוב פה. אז הרב מחבר אותו למקומות הרבה יותר פנימיים, אולי נקרא את ה... אולי נצלם את הגירת אותו למחר, אבל זה משפטים לא של ספר קודש, נכון? דם בריא, בשר בריא, בשר זה מילה לא קדושה בדרך כלל. גופים חטוב, למה זה גוף חטוב? שמה בו? צריך קדוש להיות, למה צריך להיות חטוב? למה צריך את העוצמה הזאת? גופים חטובים לא חייב להיות דווקא שרירים. פה כתוב רוח לוהט, זורח, הגבי שרירים חזקים, זה נשמע לקוח מ... הבדח לא מספר קודש. ושוב, אני לא חושב שמדובר דווקא על השרירים האלה, והשרירים האלה הם... כי אכפת לך, כי זה מעניין אותך, זה יכול לראות לך כי אתה תמה וגס ותחרותי ורוצה תשומת לב ורוצה שיסתכלו עליך. אנשים מטפלים בשנים הזורכים שלהם מאלף סיבות גרועות ומכוערות. הרב פה כותב קודם כל תשובה פנימית עם כל הוד רוחניותה, שאליה מצרפים, ככה הדרך נכונה, ככה צריך להיות. אליה מצרפים גם תשובה לשמית, אחריות שאתם יודעים, אחריים שבעיקר כוחות השרים שלהם חשובים, יותר הרוח שלהם, היחס שלהם. משתתפים אל העולם באמון, באהבה, בתקווה, בתחושה של שלטון, של אדמות, שאני מסוגל להזיז פה כוחות, כי אלוקים זורם דרכי. ביטחון עצמי לא שגאווה שמישהו לא רואה אחרים. ביטחון עצמי של צהלת חיים, שמחת חיים, אנרגטיות, כמו דוד, שהוא אדמוני. כמו שני אנשים כתוב בתנ"ך של אדמוני, בסבא דוד. כששמואל רואה שדוד אדמוני הזה באלם, הוא בפניקה. הוא מתיישב ככה, חזל מבינים מרוב שהוא, נכון? הוא לוקח כיסא ויושב, שהוא תשאל סתם מרוב אליהם. כי דוד הוא אדמוני, אדמוני זה לא הצבע של השערות, אדמוני זה דם בריא, זה אדמוני. אז זה יכול בדרך כלל בכל הגלות להתגלה בצורת אנשים כמו עשיו, ש... שזרעתי, אבל כשדוד המלך בא להופיע, והוא בא להופיע, אז צומחים אנשים כאלה שרוצים לחיות, רוצים לקחת היכולות הגשמיות שהם לקצוות בלתי נתפסים. כמו זה, מה מזכיר את גיבורי דוד, נכון? גיבור דוד והרב מדבר שם במכתב הזה לרב זריאן, אבל זה כבר נראה מחר בעזרת. זה קומה חדשה שהיא לא נתפסת. והמעבר מהתורה הישנה של הגלות שאנחנו כך אוהבים אותה, ולא יכולים לחיות בלעדיה, ושום דבר לא יפתח בלעדיה. וזה מה שאנחנו עושים בגזות שמחה, נכון? נומדים בבלי, וראשונים ואחרונים. כי זה השער היחיד, אין שום דרך להגיע למה שכתוב בתורה, למה שכתוב בתנ"ך, בלי הבבלי. אם תעקוף את הבבלי, אדבר שטויות, איך לא תיפגש מה שכתוב בתנ"ך. כדי להגיע לתנ"ך, צריך תשובה עם עוד רוחניות. עוד רוחניות, הולך דווקא תורה של הגלות. הגלות היא העמוד של חוט השדרה, הגלות זה הצינור של החיים. שהוא השער להשם, משם אפשר לגלות. הוא גבורת בשר המקודש, לא בשר, לא גבורת בשר, גבורת בשר אנשים שהם אליהם, אליהם אלה שקיקה לקודש, לכל ישראל, לאמונה. וגבורת הבשר המקודש, תאיר הנשמה שאין התחלשה, שלא אין לנו בארץ. אז הגוף זה מין תהליך שכל אחד דוחף. הנשמה גדלה, הגוף גדל. הנשמה גדלה, הגוף גדל. הנשמה גדלה, רואים את זה בהרבה פרקים בתנ"ך. דברים למד, בחזקאל המדבב, פרקי התשובה. זכר לתחיית המתים בגוף. זה סוג של תחיית המתים. אנחנו יודעים שהמוות בא לעולם בגלל חטא. מה זה חטא? חטא זה חוסר האמון בגוף. וזה הכניעה לגוף. זה מה שווה הגוף שלי, הוא לא באמת אלוקים. שאלוקים אומר שהעץ הזה אסור לאכול, וחווה אומרת, כי טוב עצם האחת. ככה אנחנו הורגים את עצמנו. ככל שיותר נאמין בזה שאלוקים ברא את הארץ, אותי. אז ככה משהו, מחזון אחרית הימים, ילך יותר ויותר ויתגלה עלינו. אז מישהו התנדב להסיר שצריך לצלם אחר את האיגרת של הרב, ברכת השם, כל טוב. Thank you.